אם אני ארשה לעצמי להתעלות באילן גבוה, אני רוצה לפתוח את השיחה הקצרה הזאת במילים שבהן נהג מורה של המורה שלי, אחד המאסטרים המשמעותיים במסורת התרוואדה בתקופה שלנו, הג'אמבו דדאסה התאילנדי, את כל שיחות הדארמה שלו. והוא פתח אותן, כך אמרו לי, במילים אחיי ואחיותיי, ללידה, להזדקנות, לחולי ולמוות. אחיי ואחיותיי, ללידה, להזדקנות, לחולי ולמוות. לפני כמה זמן, כמה חודשים אני חושב, באיזה שיחה שהייתה לי עם עדן, הבן שלי, בן ה9, שיושב עכשיו עם אימא שלו ליד התנור וקוראים ארי פוטר, כבר שעות. אמרתי לו כזה פתאום באמצע השיחה, תגיד, מאיפה באת? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, מאיפה באת? מאיפה הגעת לכאן, לעולם הזה? אז הוא אמר לי, מה, אני באתי מהבטן של אימא. ואז אמרתי לו, ותגיד, איפה היית לפני שהיית בבטן של אימא? הסתכל עליי ואמר לי, בחלל החיצון. ואף לדרכו עולה. טרמפולינה או לאיפה שזה לא יהיה. אני חושב שזאת שאלה נורא מעניינת, השאלה הזאת. מאיפה באנו לפה? מעבר לסיפור או לשלל הסיפורים שאנחנו מספרים. נולדתי לפני 53 שנים בכפר סבא לחיה ועוד... כל אחד מאיתנו, יש הרי את הסיפור, אנחנו יודעים לענות אל השאלה הזאת, מאיפה באנו? מישהו מאיתנו זוכר את זה? מישהו מאיתנו יש זיכרון של עצמו מגיע לכאן? נהיה, התחיל לחוות חוויה של חיות, של מראות, של צלילים, של מחשבות. זה משהו מאוד מאוד הגיוני, אנחנו רואים אותו, מספרים, אנחנו מסתכלים ונבנה הסיפור הזה. אבל זה לא איזושהי... חוויית ההתהוות היא חוויה שאנחנו נושאים בתוכנו, שאנחנו יודעים, אנחנו מכירים. אין לנו, במובן מסוים, אין לנו מושג איך כל זה, החוויה הזאת של להיות חי, איך זה התחיל, מאיפה זה בא? באיזושהי נקודה שבה התחלנו לספר סיפור, זה פה כמו היה נוכח וכמו התחיל הארגון הזה של הדברים, של החוויה הזאת של משהו שכמו נמצא פה ורואה את הסובב אותו. זה מעניין את זה שנפים בפסיכולוגיה שמתייחסים בתוך כך אל כל המקום הזה של אני כאל איזשהו עיקרון מארגן. איזשהו עיקרון, רעיון, שבעצם לוקח את כל השטף של הרשמים, האודיאליים, ויזואליים, מנטליים, ומסדר אותם באיזושהי דרך ש... make sense, עושה היגיון. ופה בזמן, ועם המקום של... לכבד את העיקרון המארגן הזה, ולראות אותו, להרשות לעצמנו להיות בתוך המסתורין הזה של, של חוסר הידיעה, של אין לי מושג מאיפה באתי לכאן, אין לי מושג מה יקרה. אנחנו יודעים, זו אולי הידיעה הכי ודאית שאנחנו חיים איתה, שיום אחד זה ייפסק. החיים בדרך שאנחנו מכירים אותם, תוך הגוף הזה, זה יום אחד יהיה קומפוסט. זה אנחנו יודעים. אבל מה זה אומר? אנחנו מספרים על זה כל מיני סיפורים. ומתוך הסיפור הזה שנרקם ואנחנו חיים אותו, אנחנו מנסים להקרין איזשהו דימוי של מי שאני. אני רן, מקליל, שנות ה-50 לחיי, היפי מזדקן שמנסה עוד להיראות צעיר ולחשוב על עצמו צעיר. בדיוק השבוע הלכתי לבדיקת שמיעה, וזה, יצאתי משם וזה הטכנאית, אומרת לי, חבוב, אתה צריך מכשיר שמיעה. אופס. אני סטודנט, אני עובד כאן, אני שם, אני בן אדם די ימין, וכל המקום, גם עם הטענות שלנו, ותכף נגיע לזה, כל הערמות שיש לנו כלפי עצמנו, את הדימוי הזה אנחנו מחזיקים כלפי עצמנו וכלפי הסביבה, ועם תוכו כאילו איזושהי הנחה, כאילו אנחנו באמת יודעים. ואז הדימוי הזה, וזה נורא מעניין, הקשר בשפה בין המילה דימוי, מאיזה שורש זה בא. דימוי. גם באנגלית, image, הם קשורים למילה imagination, דמיון, בדיה. הדימוי הזה שאנחנו כמו נושאים אותו, משתדלים להקרין אותו החוצה, ופנימה, גם אם הוא דימוי שאנחנו מחזיקים בו חזק של חוסר ביטחון, עדיין סוג של דימוי, מתנהל כאילו אנחנו יודעים, כאילו הסיפור שאנחנו מחזיקים, וזה נורא מעניין להסתכל, הסיפורים למשל שאנחנו מחזיקים בעידן שלנו על מה זה אומר להיות חי, הם סיפור. סיפורים שהם מאוד מאוד רווחים היום, והם מאוד שונים בין תרבויות בתרבויות אחרות. ועדיין, גם אם ניקח את כל העולם שהיום כמו מסתכל על עצמו כלוקוס של התפיסה וההבנה, החברה המערבית של המאה ה-21, כמה מאות שנים בסך הכל התפיסה הזאת נמצאת, הדרך שבה אנחנו תופסים את עצמנו. לאנשים בתפיסה הרווחת בתוך העולם שלנו, העולם החילוני, העולם הרציונלי, אולי שווה רגע להתעכב על המילה הזאת, חילוני. ההתייחסות הזאת אל אנשים חילוניים כאל אנשים שבעצם לא מקיימים מצוות דת, התייחסות לגיטימית אל ההגדרה של מה זה, מה זה להיות חילוני. מישהו שלא עוקב אחרי מצוות של דת כזאת או אחרת. כתופעה זו תופעה יחסית מאוחרת. מדברים עליה למשל ביהדות מאז תחילת ימי הביניים, כמה מאות שנים אחורה. לפנים פעם כל האנשים התכתבו בצורה זאת או אחרת עם תפיסות עולם שאנחנו קוראים להם היום דתיות. אבל המילה חילוני היא מילה הרבה יותר עתיקה, היא מילה שנמצאת גם במקרא. היא באה מהשורש, מהמילה חול. וכל המשמעות שלו היא היעדר קדושה. יכול להיות שאנחנו יכולים להיות בני אדם שלאו דווקא לוקחים על עצמנו את הסרבלים של דתות, דוגמטיות, של כל מיני דברים שלא שייכים לעולם היום, ובכל אופן עדיין כן נותנים חיים אל מקום של קדושה. אני תכף אגע בזה בצורה רחבה יותר. אז בתוך התפיסה הרווחת שלנו כבני אדם רציונליים או חילונים, דברים כמו, אני יודע, גן עדן, גיהנום, חיים אחרי המוות, גלגולי חיים, חוטאים, צדיקים, שייכים לעידן אחר, מקומות אחרים. זה לא מתכתב עם השפה שחיה לנו בבטן. אני עושה כאן הכללה כמובן, אבל לרובנו בתוך כך השפה הזאת היא שהרבה פעם לקוחה, למשל, ביהדות או בבודהיזם, זה שפה שלא מדברת אלינו. ומה אנחנו נשארים? מה אנחנו נשארים, אני שואל, לא כי איבדנו משהו שנורא נורא חשוב, אנחנו חייבים להחזיק במושגים האלה. אבל הראייה של מה שנשאר לנו כאשר אנחנו שומטים, מבטרים, לא נותנים מקום לצורות הסתכלות שכן מבקשות להצביע על הקדושה, הפלא, המסתורין שמקיפים אותנו בחוויה הזאת, כאשר אנחנו נשארים באיזשהו מקום צר של התפיסה הזאת, שגם הרבה פעמים מאוד מתלווה אליה, מקום של ספקנות מאוד חזקה, ספקנות במובן של סקפטיות, ציניות. אנחנו נשארים עם איזושהי תמונת עולם שיש כאן איזשהו תווך בין הלידה שאין לי מושג מה היה לפניה. הלידה או הזיכרון הראשון שלי איפשהו שמה, או הרגע של התעברות של אמא שלי, לבין המוות, ובתוך התווך הזה מה נשאר לעשות? לנסות למקסם תענוגות, למקסם הצלחות, כמה שיותר להתענג, לחוות חוויות מענגות שעושות לנו נעים, שעושות לנו טוב, הרגשה טובה, אוכל נעים, אוכל טוב. כמה זה יכול להיות משמעותי עבורנו, כמה אנחנו יכולים לשבת פה, למשל, לפגוש את המקום של העיסוק בוואו, שמרק חם עכשיו, אחרי השיחה דרמה הזאת. יכולים ממש למצוא את עצמנו, את המיינד מסתובב סביב זה ומסתובב סביב זה. סקס. קידום בעבודה. ההרגשה הנעימה הזאת היא שהצלחנו בתוך כך במשהו למקסם את זה. להרוויח, להשיג עוד ועוד רווחים, עוד ועוד נכסים, עוד ועוד כסף. אי אפשר לברוח מזה, זה הרי שם המשחק של החברה ושל התרבות שמסביבנו. To make it. נכון? ככה אנחנו אומרים, to make it. לקבל תשבוכות, תהילה, פרסום. ובצד השני, בצד המקום של לנהות אחרי אלה ולמקסם אותם, לנסות למזער את הכאבים, את תחושות הלא נעימות. למזער ולהימנע מכישלונות. להימנע מהפסדים. להימנע מגינויים. ובתוך המקום הזה, שמי שמעניין אותו גם שמות של לימוד טכני, אני ממש נוגע במה שהבודה קורא לו, שמונה המצבים הארציים, שהתודעה כמו לחודה בתוכם, בניסיון למשוך, להרבות, למקסם מאלה, מהתענוגות, מההצלחות, מהרווחים, מהתהילה, ומנסה להימנע מהאחרים, בתוך המקום הזה, המלכוד, כמו נוירוטי הזה, הטור, איך נקרא לו, הטור השני, הוא כמו שצל תמיד בא אחרינו, כמו שאם נשתמש בדימוי שהבודה אוהב להשתמש בו, כמו שהמרכבה שקשורה לשור תמיד באה אחריו, הצד הלא רצוי הוא תמיד בא גם כן. בעצם המקום שאנחנו מגדירים לעצמנו, מה זה הצלחה? נסיבות החיים ישתנו, הם תמיד משתנים. ואז גם יבוא ונהיה בתוך מה שאנחנו קוראים לו כישלון. להיות בתוך גוף חי, זה אומר לחוות תחושות נעימות, לחוות לפעמים תחושות מענגות מאוד, וזה אומר גם לחוות כאבים. זה בלתי נמנע. אל המקום הזה של התנועה שמנסה לסדר את החיים באיזושהי דרך שהמענג הרצוי יהיה שם והלא רצוי לא יהיה שם, התנועה הכפייתית נוירוטית שמנסה בתוך כך כל הזמן, זה שהשפה שעולה, זה לא צריך להיות ככה, זה לא אמור להיות ככה, משהו לא בסדר עם האחרים או בי, כאשר נסיבות האחרים מביאות אלינו את הלא רצוי, הלא נעים. הבודה שב והזכיר והצביע לה על המרכזיות, שנראה את זה, שנלמד את זה. הוא קרא לזה דוקה. מי פה מכיר את המונח דוקה? דומה ש אי אפשר להכביר במילים במשמעות של הלימוד והחקירה וההבנה של מה שנמצא מאחורי המילה, המונח הזה, דוקה. מתרגמים פעם דוקה לאנגלית, כמו שרובכם יודעים, כסאפרינג, ולעברית כסבל. וזה בהחלט תרגום הוגן, זאת אומרת, תרגום נכון של המילה, אבל בו בזמן הוא לא נושא את כל המשמעות שיש בתוכה. ומהבחינה הזאת הוא הרבה פעמים גם עושה סוג של שירות דוב לחוכמה הבודהיסטית, עם המקום המאוד מרכזי שיש לדוקה בתוך הלימוד הזה, והבודה אמר, אני מלמד דבר אחד, רק דבר אחד אני מלמד. דוקה והסוף של הדוקה. או סטרס, שזה אחד התרגומים שמתרגמים דוקה, והקץ של הסטרס. או אי נחת והקץ של אי הנחת. זה כל מה שאני מלמד. וזה נורא מעניין, כי הוא אומר פה, אם תקשיב, הוא אומר, באמת דוקה ואת הסוף של הדוקה. ורגע, בן אדם, אתה אומר, אני מלמד דבר אחד, אבל אתה מלמד שני דברים. ובאיזשהו אופן, מה שהוא מנסה להצביע עליו, הוא שבתוך המקום של הלמידה שלנו, דוקה, הידיעה שלנו, לדעת, דוקה באופן מאוד אינטימי, גם להבין, אבל גם להיות נכונים, להיות שם, זה מה שמאפשר לנו שחרור, רוגע, הרפיה, מתוך הניסיון שאנחנו כמו כלואים בו אחרת, לנסות להבנות את נסיבות החיים, שיש לנו יכולת מסוימת להשפיע עליהם. אבל זה כל מה שיש, יכולת מסוימת להשפיע עליהם. אולי לא בא לנו שירד עכשיו גשם. אוקיי, so what? אז אולי לא הייתי רוצה שעכשיו כשאני יושב במדיטציה, פתאום הברך תתחיל לכאוב. אבל ככה זה. כל המקום הזה של המדיטציה והתרגול הוא הרבה פעמים כמו סוג של מעבדה, כמו סוג של דימוי למצבי חיים, כי הרי כשאנחנו יושבים כאן באולם, זה הרבה פעמים כמו טוב, כל מה שאני צריך לעשות זה לקום ולהפסיק. ואז מה שעולה לי בגוף, אולי החוויה תיפסק מעצם זה שאני אכניס תנועה, או אולי המפגש עם המצב הרגשי, או המחשבות הלא נעימות, אני פשוט אלך, וזה ייפסק. ופה בזמן כל כך הרבה נסיבות חיים, בין אם אנחנו חולים, בין אם נכנס לנו שותף, שלא כל כך נחמד לנו איתו, לדירה או למקום העבודה, אנחנו מוצאים את עצמנו בנסיבות, אתם יודעים, אני אומר את זה, זה מזכיר לי משהו שלפני המון המון שנים. הייתי בניו דלי. מי היה בהודו כאן? ישראל. זה מדהים. הייתי בניו דלי בתחנת רכבת, והלכתי, כמו שרואה פה, הולכים בהודו עם התרמיל גב, אנחנו מוצ'ילר, התרמיל גב גדול כזה, על הגב. ויצאתי רגע מהתחנה, יש שם את הקיר במגרש חנייה, זה מין קיר כזה, מין המשתנה של הגברים. ואני עומד שם, עכשיו גם אי אפשר בכלל להתקרב לזה, זה כמו מין אגם מסביב, ואני עומד שם, ותוך כדי שאני עושה את מה שעושים כשעומדים במשתנות, אני פתאום מרגיש שאני מתחיל לאבד שיווי משקל. משהו כזה מתחלק לי, כזה ברגליים, ואני קולט שיכול להיות שאני תכף הולך ליפול לתוך האגם הזה. תוך כדי זה שזה כל קורה, אני מרגיש שגוף שלי מתכווץ קיבוץ, כאילו ממש נהיה מין חתיכה אחת של מין קיבוץ, אבל שוב, כמה שרציתי וזה לא עזר, גם בטח לא עם המשקולת הזה בחלק העליון של הגב, וטרח, נפלתי פנימה. אני לא יודע כמה זמן עבר, אבל זה אולי שנייה, אולי שתיים, שיחד עם תוך כל המקום של התחושה של הרטיבות, והתחושה של הריח, משהו בתוך הגוף שלי נרפא. ואז פשוט קמתי, והלכתי, ועשיתי את מה שצריך לעשות. מצאתי מקום, מצאתי זה, והלכתי והתקלחתי וזרקתי את הבגדים, החלפתי. אבל המקום הזה של אותו רגע, שמשהו בפנים יודע, זה מה שזה. אני לא יכול להיאבק, לשלוט, לתקן. והתחושה, לא מדבר על, הגעתי לגן עדן, כמה זה נעים, איזה כיף היה, הרחתי, וואו, מדהים. לא, זה היה ריח מאוד לא נעים. והחוויה, אתה לא נעימה, אבל יחד איתה משהו בפנים. ואנחנו מכירים את הרגעים האלה. וכשהבודה מצפיע על המקום של הדוקה, הוא מצפיע על המקום, תחקרו ותראו. כי איפה שיש דוקה, אומר הבודה, יש אחזות. ואחזות בשפה הבודהיסטית זה גם הניסיון לא לתת למשהו ללכת, וגם הניסיון המאוד נוקשה להיאחז בזה שמשהו לא יהיה, לדחוף אותו. גם המקום של לחקור, לשים לב שדוקה נוכחת. ושוב, זה משהו שלא עושה יחסי ציבור טובים ללימוד הבודהיסטי. כי, אתם יודעים, ישנו את המקום של בתוך זה, הבודה, האמת הנאצלת הראשונה, בתוך זה, בתוך כך הוא מדבר על מה? על דוקה, הוא אומר, אני מלמד. דוקה, מה זה דוקה? זה סבל, אז רגע, מה הוא רוצה ממני? מה, אנחנו יוצא מחיי היומיום, מכל הקושי והבעייתיות, שכמו אני חווה אותה בתוך היומיום, בא למשהו שרוצה שיהיה אחר, רוחני, זה מסלול כזה, ובא לדבר איתי על סבל? בשביל זה באתי, תמיד כשאני אומר את זה, אני נזכר. חלק מכם ודאי שמעו אותי מזכיר את הסיפור הזה, אבל הוא פשוט כל כך ממחיש לי את זה, כשהיינו, אני לא יודע אם בסוף תיכון, או גילאי צבא, או אחר כך הלכנו, אני ורובי, חבר שלי לאיזשהו סרט, לא זוכר בדיוק איזה סרט זה היה, סרט איטלקי, די בטוח, סינמה פרדיס או משהו כזה. אחרי הסרט חזרנו הביתה, מכירים סרטים איטלקיים, נכון? סגנון, את הסרטים איטלקיים, קלאסיים. לא הוליווד, בואו נגיד ככה. משהו מאוד לא הוליווד. וחזרנו אחר כך הביתה וישבנו, אלו, במטבח, מין שולחן עץ כזה גדול, וישבנו שם מסביב לשולחן, הוא ואני ואימא שלו, והיא מוזגת לנו, זה היה גם חורף כזה וקר, מוזגת לנו כוסות תה. ואז היא מתיישבת איתנו ואומרת לנו, נו ילדים, איך היה? אז אני כזה מסתכל עליה ואני אומר לה, אסיה, היה מדהים. את חייבת ללכת, סרט מהחיים. אז היא מסתכלת עליי ככה, נותנת לי מבט, ואומרת לי, חמודי לה, חיים יש לי מספיק בבית. לא בשביל חיים, בשביל להיות בחיים אנחנו הולכים לסרט. ובאיזשהו אופן, מה? זה בעצם מה שהדרך הזאת מצביעה לנו על המקום הזה של דוקה. ופה בזמן, זאת לא הבשורה של הדרך, זה לא דוקה נקודה. זה לא, יאללה, תהיו חזקים, קבלו את זה, החיים האלה הם לא פיקניק, או יצא לי הכל הנכון. הראייה וההצבעה היא, תראו כמה מאמץ ואנרגיה אנחנו משקיעים והשקענו כבר בחיים שלנו ליצור נסיבות חיים אחרות, to get it right. מנסים את כל מיני דברים שמשדרים לנו מסביב שאנחנו זקוקים להם. לא שהם אני אומר את הדברים בגנות הדברים האלה, אלא מצביע שיכול להיות שההבטחה שמבטיחים לנו, אם רק נשיג את הקריירה הנכונה, יהיה לנו מקצוע טוב, תהיה לנו הצלחה, מערכת יחסים, ילדים, משפחה, תהילה. משהו בנו יודע שזה לא עובד. גם מתוך זה שכבר ראינו, כבר השגנו בחיים כל מיני דברים שחשבנו, אם רק יהיה לי את זה. ואם זה דברים מאוד כמו רכב חדש, או אייפון חדש, או מה שזה לא יהיה. ואם זה מקצוע נחשק, מקום מגורים, שמאוד חשבתי שיהיה נכון, כל מיני שכאלה, וגם כשאנחנו מסתכלים מסביב, על כל מיני אייקונים תרבותיים, כמה זה רווח שדווקא אנשים שכמו עשו את זה, באמת הגיעו למקום של תהילה ואושר, והצלחות מטריפות עם בני המין השני, או עם בן המין שלהם, אם זה מה שמעניין אותם. כל בתוך זה, בתוך המקומות האלה, כמה אנחנו נתקלים בסיפורים של אז, התמכרות לסמים קשים, מצבים נפשיים מאוד קשים, התאבדויות. אנחנו יודעים שהמסרים האלה שניתנים מסביב זה לאו דווקא זה, הם לאו דווקא deliver. וההצבעה על דוקה, ודוקה, אתם יודעים, זה נורא מעניין, זה משהו ששמעתי פעם מאיזשהו מורה, ואחר כך לפני כמה שנים שמעתי אותו עוד פעם, בעצמי אף פעם לא הצלחתי ממש למצוא את המקור שלו, אבל זאת הראייה שהמילה דוקה, השורשים שלה, אתם יודעים, מילים בשפה בכלל, יש בהם את התנועה שהם באים מהעולם המוחשי, מעולם החומר, והם הופכים לביטויים שיש להם משמעות אחרת. גיא דויצ'ר, הבלשן, קורא לזה, השפה היא בעצם השוניות על שוניות על שוניות של דימויים. אנחנו משתמשים במילה דימוי או מטאפורה, שייכים אותה לספרות ולשירה. אבל בעצם השפה שלנו היא מלאה במילים שהם דימויים. ראש החבורה. או יד ימיני. או אני זורם. או תנו לזה מקום בתוך כך ותערערו ותראו כמה המילים שלנו בתוכם הן נשאבות מתוך מקום שבא מתוך משהו מוחשי. לפעמים זה, לא יודע, פיצוץ, אני לא כל כך מצליח לראות את הזה, אבל בסדר, גם באנגלית אני חושב גם כן לא אומרים על משהו שהיה פיצוץ, היה explosion, אבל זה אולי גם דברים שקורים לנו בשפה העברית. וכשהולכים בתוך כך המילה דוקה, על פי הגרסה הזאת, השורש, המקום שממנו היא באה, דוקה, זה בעצם המקום שבו גלגל מסתובב, החישוק מסתובב סביב הציר, ויש בציר חול ואבנים קטנות, ונוצר בעצם חיכוך, מילה הומונוטופאית בעברית. החיכוך הזה, שהגלגל לא, אין סיכוך, הוא לא מסתובב בזרימה, לחיכוך הזה זה דוקה. משם בעצם באה המילה הזאת, על המקום הזה שרואה איזושהי בעייתיות, שמשהו כמו לא בסדר, לא כמו שהוא אמור להיות, או בעולם, או בי. כל כך הרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה אל עצמנו. גם כאן, בתוך האימון הפשוט הזה של מדיטציה, המקום הזה של אני לא מרוכז מספיק, יש לי יותר מדי מחשבות, או איזה מחשבות יש לי, איזה מין בן אדם אני, או אני נרדם כל הזמן, זה לא בסדר. התחושה הזאת היא דוקה. וההצבעה על כך שבעצם איפה שאנחנו מחפשים את האושר, ואתם יכולים להחליף את המילה אושר באיזה מילה שמתאימה לכם. רוגע, שלווה, אהבה, אמת. אנחנו מחפשים את זה ההצבעה על זה של לראות את הדוקה, לטפח את התפיסה, את צורת הראייה שמבינה שזה דוקה, לא שזה פסול, לא שזה פגום, אבל שזה doesn't deliver. הפעמון שיבוא ויצלצל, אנחנו יכולים לשבת בישיבת מדיטציה, לחוות כאבי גוף וחוסר סבלנות. נו כבר, מה קורה? מה קורה איתו? הוא נרדם? נו, שיבוא כבר. מדמיינים אולי את הצליל הזה בתוך כך שיבוא. ואז פתאום שומעים את הצליל הזה. פתאום כשאנחנו כבר לא כל כך רוצים שזה יסתיים, גם הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים עוד כמה שניות, רגע או דקות. ואז קמים אל העלאה. בדרך כלל, הרבה מאוד פעמים, בזמן זה או אחר, החוסר נחת או החוסר זה או לחכות אל הדבר הבא, יעלה ויבוא. הראייה בתוך כך שזאת בזמן אמת, זה דוקה. הנכונות לפגוש את מה שלא נעים, את האי נעימות שישנה שם, בלי להזדהות עם המקום שאם רק זה לא היה, אם רק אני אהיה מעבר לכאן. והמקום, אני אומר את זה ממש כדי כסיום של הדברים האלה, המקום של לתת מקום לגוף. כל אימת שיש בנו איזשהו חוסר נחת שמסתובבות לנו בראש מחשבות של חוסר סבלנות או טינה או חוסר ערך, מתלווה אליהם איזושהי תחושה בגוף, איזשהו קיבוץ, איזשהו מתח. לפעמים זה באיזשהו מקום ספציפי, ולפעמים זה פשוט בדרך שבה הגוף נוכח. מקום של להתאגן בתחושה הזאת, או בפעמים אחרות, אפילו אנחנו לא שמים לב אל הדוקה כמחשבות מסתובבות או כאל רגש, אבל יכולים דרך הגוף לחוש בו. אז גם המקום של לדעת ולזהות, זאת דוקה. וגם המקום של לראות את האפשרות, את הפלא הזה, שאנחנו הרבה מאוד פעמים יכולים להרפות דרך הגוף. מכירים ווליום? מה זה ווליום? תרופת הרגעה. שאנשים לוקחים אותה אל תוך מצבים נפשיים. הווליום איך עובד? ווליום ברמה התאית יוצר הרפיה, יוצר הרפיה בגוף. הגוף מרפא ומשהו כאן בתוך כך מרפא. והמקום של הראייה של קשרי הגומלין האלה, של גוף תודעה, גוף תודעה, גוף תודעה, והרבה מאוד פעמים התודעה היא מקום שדרכו להרפות, זה מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי. זה מוביל אותנו לעוד ועוד מחשבות ורגשות סביב הנושא שמעסיק אותנו, סביב הנושא שכמו מלבה את זה, איזשהו זיכרון כואב, למשל, או השתוקקות למשהו שיקרה. והמימד בתוך כך, המימד הגופני, גם הראייה של הקיבוץ וגם ההתרווחות בתוכו, והמקום של להרשות לנשימה, ללכת לאיפה, איפה שהנשימה יכולה לזרום אליו. הראייה של הנשימה לאו דווקא בדרך הקונספטואלית שתוביל אותנו למקום, טוב, איפה אני נושם? אני נושם, האוויר עובר פה או האוויר עובר בבטן או בריאות. להרשות לכל הנוכחות הגופנית הזאת שיש בה איזושהי איכות שכזאת, היא ללכת איתה ולראות לאן הנשימה מובילה אותנו. אנחנו נסיים את הסשן הזה באיזשהו פרק זמן של עמידה משותפת. ולפני זה אני רוצה, אחר כך אסף? אז פה ממש כמו שאנחנו נעבור לעמידה.